הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 30 מלכות יבום וחליצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הנאמנות לעניין יבום. נאמנות הבאה לומר שיש לו בנים או אחים, נאמנות עד אחד לעניין יבום, נאמנות האישה לעניין יבום, ומקרים של ספק האם יש לבעל המת בנים או אחים. פותח הרמב״ם בהלכה א', האומר על אדם מסוים זה בני, או שאמר יש לי בנים, שלדבריו אשתו פטורה מהחליצה ומהיבום אם ימות. הרי זה נאמן להעיד שפלוני הוא בנו, שיש לו בנים, הוא פוטר את אשתו מן החליצה או מן היבום, שאם מת אשתו מותרת להינשא למי שתרצה ללא חליצה או יבום. והגמרא מבארת על כך שהוא נאמן משום שאין לחשוד בו שמה הוא משקר כדי לפטור אותה מן היבום לאחר מיטתו, שרבידו לגרשה עתה או לפוטרה מהיבום מן הדין. הלכה ב', מי שלא הוחזק שיש לו אחים ואמר על אדם מסוים זה אחי, או שאמר יש לי אחים ומת בלו בנים, אינו נאמן לאסור את אשתו להינשא לכל אדם ולהניחה להיות זקוקה ליבם, שריתכן שבאמת אין לו אחים ואשתו פטורה מן היבום, ובעל זה מתכוון לאוסרה לאחר מותו להינשא לכל אדם. דהיינו שאף שכל עד אחד נאמן להעיד על היבמה שהיא זקוקה ליבם, הבעל אינו נאמן על כך משום שהוא נוגע בדבר, שיתכן שאינו רוצה שתינשא אשתו לאחר מותו, משום שכבוד הוא לאדם שלא תינשא אשתו לאחר מותו. הלכה ג', היה איש מוחזק שיש לו אחים ואשתו חייבת ביבום, ואמר בשעת מיטתו אין לי אחים, שלדבריו אשתו פטורה מן היבום, אינו נאמן לפוטרה מן היבום ולהתירה להינשא לכל אדם. דאף שלמדנו בהלכה א' שאדם נאמן להגיד שיש לו בנים כדי לפטור את אשתו מן היבום משום המיגו שיש לו, שיכול אתה לגרשה, הרי כאשר הוא בא לפוטרה משום שהוא אומר אין לי אחים כנגד המוחזקות שיש לו אחים, הרי נאמנותו במיגו עומדת כנגד החזקה, ולפיכך אינו נאמן. וכן אם אמר על מי שהוחזק שהוא אחיו, אין זה אחי, שעל פי דבריו לאחר מותו אשתו מותרת לזר, אינו נאמן. ואם לא היה מוחזק באחים, ויצא עליה כל שיש עמידים שיעידו שיש לבעל האחים, והעידים נמצאים במדינה אחרת, אפילו אם אמר הוא בשעת מיטתו שאין האדם רגיל לשקר בשעה שכזו, אין לי אח. דהיינו שבנוסף לכך שלא היה מוחזק באחים, הרי גם הבעל אומר בשעת מיטתו שאין לו אחים. מכל מקום, מכיוון שיצא קול שיש עדים במדינה אחרת שיודעים שיש לבעלה אחים, הרי זו חוששת שמי יבואו העדים ויעידו על כך, ולפיכך תמתין עד שיבואו העדים שאמרו עליהם שהם יכולים להעיד שיש לו אחים, וישאלו העדים על ידי בית הדין, הם ידעו עליהם שיש לו אחים. ומכיוון שהדבר יכול להתברר, צריכה לחשוש לכתחילה ולהמתין עד שבית דין ישאלו את העדים. הלכה אי, נאמן עד אחד להעיד ליבמה שמת בעלה, שאישה שאין לבעלה בנים ויש לו אחים, נאמן עד אחד להעיד לה שמת בעלה והיא זקוקה ליבום, ומתייבמת על פיו של העד, או שמת יבמה. במקרה של יבמה, שאנחנו יודעים כבר שבעלה מת, והוא הותיר אח אחד שמוטל עליה להתייבם לו, ואסור לה להינשא לזר, הרי עד אחד נאמן גם להעיד שמת יבמה, והיא מותרת להינשא למי שהיא רוצה, או במקרה שהיבה מותחה היא להעיד לה שניתן לבעלה בן, דהיינו שנולד לבעלה בן מאישה אחרת שלו כדי לפתור אותה מן היבום ולהתירה להינשא לזר. והגמרה מסתפקת בכל מקרים אלו, והרמב״ם פוסק שבכל אלו עד אחד נאמן, וזהו מאותו טעם שעד אחד נאמן להעיד לאישה שמת בעלה והיא מותרת להינשא, וזהו משום שבדבר העשוי להיגלות לא משקרים אנשים. והרייבד והראש חלקו בנוגע לעידות שניתן לבעלה בן, שאין זה דבר שבהכרח עשוי להתגלות. אך הרמב״ן כתב שגם עניין זה שניתן לבעלה בן הוא דבר העשוי להיגלות, ולפיכך עד אחד נאמן עליו. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמ"א כתב שיש חולקים בזה. ואפילו עבד כנעני או אישה שאינם קשרים לשאר עדויות, הרי הם נאמנים לעדות אישה מטעם זה שזהו דבר העשוי להיגלות. או גוי, שאף שאינו נאמן כאשר הוא מתכוון לעדות, מכל מקום אם הגוי משיח לפי תומו, בלא כוונה להעיד אלא כסיפור דברים, שאז אין חשש שמשקר, הרי זה מעיד במיטת היבם ופותרים את האישה מן היבום על פיו, כמו שמעיד לאשת איש שמת בעלה כדי להתירה להינשא לכל אדם, כמו שביארנו בהלכות גירושין. ונאמנות העד בפסולין אלו לעדות לאישה שמת היבם היא מאותו טעם שמקבלים את עדותם לעניין אשת איש שמת בעלה. על החווה וחמש אנשים שהן מעידות זו לזו שמת בעלה, והם אישה וחמותה אישה ואחות בעלה אישה וצרתה אישה ויבימתה דיינו אשת אחי בעלה ואישה ובת בעלה מאישה אחרת, שכל נשים אלו אינן מעידות זו לזו שמת בעלה משום שהן שונות זו את זו, ויש לחשוש שמה היא רוצה להעיד עליה שמת בעלה כדי שתנסה לזר ותאסר על בעלה. הרי כך אין מי דין לה ליבמה שמת יבמה, שגם כאן יש לחשוש שהיא משקרת כיוון שמתוך שנאתה היא רוצה שתנסה לאחר באיסור ותאסר על היבם. ודין עדות זו שמת היבם כדין אותה עדות שמת הבעל, גם לעניין עדים שמכחישים זה את זה במיטת היבם. דהיינו שאם ישנם עדים שאומרים שמת היבם וישנם עדים שאומרים שלא מת היבם, דינם כדין עדים המכחישים זה את זה במיטת הבעל, וכפי שביאר הרמב״ם את פרטי הדברים בפרק י"ב מהלכות גירושין. ולכל דבר וכן לשאר הדברים דין עדות על מיטת היבם דומה לדין עדות על מיטת הבעל, וכמו לעניין עד מפי עד, דהיינו עד שמעיד ששמע מפי עד אחר שפלוני מת, וכשם שנאמן בצורה כזו להעיד לאישה שמת בעלה, כך הוא נאמן להעיד שמת יבמה. הלכה זין, שתי יבמות, שתי נשים של שני אחים שבאו ממדינת הים, ממדינה רחוקה, ואין בית הדין יודעים אם בעליהם עדיין בחיים, זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי, ויוצא שכל אחת מהן מעידה על עצמה שמת בעלה והיא חייבת בייבום, ומעידה על חברתה שמת היבם שלה שהיא פטורה מן הייבום. הרי זו אסורה להינשא לזר מפני בעלה של זו, וזו אסורה מפני בעלה של זו. דיינו שמקבלים עדות כל אחת מהן על עצמה שמת בעלה והיא חייבת בייבום, אכן מקבלים את עדותה כדי לפתור את יבימתה מן הייבום ולהתירה להינשא לכל אדם, משום שאין יבימתה אשת אחי בעלה נאמנת להעיד לה שמת יבמה והיא פטורה מן הייבום, כמו שביארנו בהלכה הקודמת שאשת אחי בעלה היא מחמשת אנשים החשודות להעיד שקר על חברתן כדי לקלקלה. דיינו שכל אחת מהן נאמנת להעיד כלפי עצמה שבעלה מת, אך היא אסורה להינשא לזר מפני יבמה שאף שיב ימתה מעידה עליו שמת, הרי אין עדותה מועילה לה כדי להתירה לזר, משום שהיא חשודה לכלכלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חית, באותו מקרה של שתי יבמות שבאו ממדינת הים, זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי, הרי אם היה לאחת מהן עד אחד שעיד שמת בעלה, זו שיש לה עד שמת בעלה עומדת באיסורה שלא להינשא לזר, משום שאינה אסורה מפני בעלה, הרי הסיבה שהיא אסורה להינשא לזר איננה מחשש שבעלה עדיין קיים, שהרי נאמנת לומר מת בעלי ולהינשא לאחרים, אלא מפני יבמה, מפני שאנו חוששים שיבמה עדיין חי ויזכו זקוקה להתייבם לו, ואין אנו מאמינים להיבימתה שאומרת שמת, ולפיכך העובדה שיש לה עד שמת בעלה איננה מתירה אותה להינשא, כי עדיין קיים החשש שיבמה חי, וזו שאין לה עד שמת בעלה מותרת להינשא לזר, שהעד שהעיד לאישה האחת שמת בעלה הרי יוצא שהוא מעיד לאישה השנייה שמת יבמה ואינה זקוקה לייבום, והיא הרי נאמנת לומר מת בעלי שאינה אסורה באיסור אשת איש, ומכיוון שיש לנו עדות שגם יבמה מת הרי היא מותרת להינשא לזר. הלכת עד, במקרה זה של שתי יבמות שבאו ממדינת הים וכל אחת מהן אומרת שמת בעלה, הרי אם היה לזו בנים מבעלה ולזו אין בנים מבעלה, זו שיש לה בנים מותרת להינשא לזר, כי נאמנת להעיד שמת בעלה ואינה זקוקה לייבום כי יש לו בנים, וזו שאין לה בנים אסורה להינשא לזר, משום החשש שמא אחיו של בעלה שהוא בעלה של השנייה חי עדיין והיא זקוקה לייבום. ובמקרה שלשתיהן אין בנים, והיה להן יבם אחר כאן, שהיה לבעליהן אח שלישי בקרבת מקום, שהן יכולות להתייבם לו, הרי זה היבם מייבם לשתיהן, שהרי כל אחת מהן נאמנת להעיד שמת בעלה, ולפיכך הן יכולות להתייבם לו. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, שבמקרה המדובר בהלכה הקודמת, באם הם התייבמו לאח השלישי ומת זה היבם שיבם אותן ללא בנים, הרי הן אסורות להינשא לזר כמו שהיו בתחילה קודם שנתייבמו לאח השלישי, כי בנוגע לכל אחת מהן חוששים שמא אחיו של בעלה נמצא במדינת הים עדיין חי וזקוקה לייבום. ואם נתייבמו ליבם האחר ונתגרשו ממנו, הרי אלו מותרות לזר, משום שלאחר שנתייבמו ונתגרשו הם נפטרו לגמרי מחובת הייבום. הלכה י"א, אף על פי שהאישה נאמנת לומר מת בעלי ותנשא לזר, אם יניח בעלה בנים אחריו או שאין לבעלה אחים, או תתייבם אם יש לו אח ולא יניח אחריו בנים, מכל מקום, לאחר שאנו יודעים שבעלה מת, אין היבמה נאמנת לומר מת יבמי כדי שתיפטר מן היבום ותנשא לזר, או איל והוא איסור לב, שאיסור היבמה להינשא לזר, הוא באיסור לב שלא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, ואין בו עונש כרת, שמה יהיה האיסור כאן. קהל בעיניה ותעיד בשקר שמת יבמה כדי להינשא לזר. בשונה מכך שהיא נאמנת לומר שבעלה מת, די איסור השתיש הוא איסור חמור שיש בו מיטה, ואם תינשא לאחר הרי בניה ממנו ממזרים. וכן אין היבם נאמן לומר מת אחי ולא הניח בנים אחריו, כדי שייבם את אשתו של אחיו, שמא עיניו נתן בה ומעיד בשקר שמת כדי לישא אותה. ואין האישה הנאמנת לומר מתה אחותי כדי שתיכנס לביתה, שיוכל בעל אחותה לישאנה ולא תהיה אסורה עליו באיסור אחות אשתו. וכן אין האיש נאמן לומר מתה אשתי כדי שישא את אחותה, עד שיעידו שני עדים שמתה אחותה שיש את האיש, ואחר כך תיכנס לביתה, שרק לאחר שיבואו עדים שמתה אשתו, יוכל בעלה לישא את אחותה. ואף שגם במקרה זה קיימים הטעמים שקיבלו עדות עד אחד ופסולין, ואף את עדות האישה עצמה על כך שבעלה מת להתירה להינשא, שזהו משום שזהו דבר שעשוי להיגלות, וגם שאינה מקלקלת על עצמה, וגם כאן העניין של מיטת אחותה זהו דבר העשוי להיגלות, שבאם היא חיה הרי היא עשויה לבוא ויראו שהיא חיה, וכן האישה מקלקלת על עצמה כאשר היא נישאת לו בחיי אחותה, שזהו איסור ערווה והבנים ממזרים. מכל מקום במקרה זה אין מאמינים לה וגם לא לבעל, לפי שלא האמינו עד אחד על מיטת הבעל או היבם, אלא משום מטרת הגונה, כמו שביארנו בהלכות גירושין, שחכמים האמינו לעד אחד בעדות אישה משום תקנת העגונות. דהיינו שמה שסמכו על הטעמים המבוארים הוא בצירוף לכך שיש כאן תקנה לאישה שבאים בעלה חי או יבמה חי והם אינם נמצאים כאן, היא לא יכולה להינשא כלל, ולפיכך הקלו בכך. אבל כאן האיש אינו אגון, שהרי הוא יכול לשאת נשים אחרות מלבד אשתו, וגם אחות האישה איננה אגונה, כי היא יכולה להינשא לאחר, היא לא חייבת להינשא דווקא לו, ולפיכך אינם נאמנים אלא צריך שני עדים על כך. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, לפיכך, הואיל ואין האישה נאמנת לומר שמת בעלה כדי לפותרה מן היבום, האישה שהלכה היא ובעלה ויבמה, אחי בעלה, למדינת הים, ולא היו לבעלה בנים, והרי בחזקת שזקוקה ליבום אם ימות בעלה, ובא האישה ממדינת הים, ואמרה מת בעלי, ואחר כך מת יבמי, שתחילה מת בעלי והתחייבתי ביבום, אך לאחר מכן מת יבמי ונפטרתי מן היבום, או שאמרה מת יבמי ואחר כך מת בעלי ולא נזקקתי מעולם לאיבום, כי בשעה שמת בעלי כבר לא היה אחיו בחיים, הרי אף על פי שנאמנת לומר שמת בעלה, הרי זו אינה נאמנת לפתור את עצמה מן האיבום. אבל אם הלכה היא ובעלה בלבד למדינת הים ולא היו לבעלה אחים, ובא ממדינת הים ואמרה ניתן לי יבם במדינת הים ומת, דהיינו שנולד לבעלי אח במדינת הים ואחר כך מת, בין שאמרה מת היבם ואחר כך מת בעלי ולא נתחייבתי מעולם באיבום כלל, ובין שאמרה מת בעלי ונזקקתי לאיבום ואחר כך מת היבם שניתן לי, דיינו אח שנולד לבעלי ונפטרתי מן האיבום, הרי זו נאמנת, משום שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, שהרי היינו מוחזקים בבעלה שאין לו אחים, והיא זאת שאסרה את עצמה בכך שהעידה שנולד לבעלה אח במדינת הים, דבר המחייבה באיבום, ומשום כך כאשר היא מעידה שאותו אח מת, הרי אותו פשע עשרה גם עתירה, ולפיכך היא פטורה מן האיבום. הלכה י' ג', האישה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים ויש לבעלה אחים, ובא ממדינת הים ואמרה מת בעלי במדינת הים ואחר כך מת בני, ויוצא שבשעה שמת בעלה הוא הניח בן אחריו ואינה זקוקה לאיבום אף אם אחר כך מת הבן, נאמנת, שהרי בשעה שהלכה הייתה בחזקת היתר לזר לאחר שימות בעלה, כיוון שיש לו בן, ורק מפי אנו יודעים שמת הבן, ואם כן אפשר להאמין לה שאותו בן מת רק לאחר מיטת האב והיא כבר נפטרה מהאיבום. ואם אמרה מת בני במדינת הים ואחר כך מת בעלי בלא בנים ויוצא שהיא זקוקה לאיבום, אינה נאמנת להתייבם, הועיל והיא באה להוציא מן החזקה שהייתה מוחזקת בשעה שיצא מאימנו, שהיא אסורה ליבה משום שאז היה להם בן, וחוששים לדבריה, שלמרות שאינה נאמנת להתייבם, חוששים לדבריה להחמיר, כי האישה נאמנת לאסור את עצמה בהודעתה להינשא לזרים, משום דשוויה הנפשה חתיכה דאיסורה, שהאדם נאמן לאסור את עצמו, ולפיכך חולצת כדי להתיר את עצמה לזרים, מחשש שמה שהיא אומרת נכון ובנה מת לפני בעלה, אבל לא מתייבמת משום החשש שמא בן מת לאחר בעלה, שאז היא פטורה מן האיבום והיא אסורה לאחי בעלה משום אשת אח. הלכה י' הלכה היא ובעלה בלבד בלא בנים למדינת הים, ויש לבעלה אח, ובא ממדינת הים ואמרה ניתן לי, דיינו נולד לי בן במדינת הים, ומת הבן, ואחר כך מת בעלי ללא בנים, ויוצא שהיא צריכה איבום, נאמנת ומתייבמת, שהרי הייתה בחזקת היתר להיבמה אם ימות בעלה בעת שהלכה, שרי הלכה מאימנו ללא בנים. ואם כן, הפה שאמר שניתן לבן ואסר אותה על היבם, הוא הפה שאמר שמת הבן ואחר כך מת הבעל ללא בנים, והתיר אותה על היבם. ואם בא ממדינת הים ואמרה, ניתן לי בן במדינת הים, ומת בעלי ואחר כך מת הבן שניתן לי, ויוצא שהיא פטורה מהאיבום ומהחליצה, אינה נאמנת לפטור עצמה מן האיבום ומן החליצה, ולהינשא לזר. מכיוון שהיא באה בדבריה להוציא מהחזקה שהייתה לה בשעה שיצא מאימנו, שאין לה בנים, ושאם ימות בעלה היא חייבת באיבום או חליצה, ואסורה להינשא לזר, הרי אין לה נאמנות כנגד חזקה זו. ולמרות זאת חוששים לדבריה, אולי באמת נולד לבן והוא מת רק לאחר מיתת בעלה, שאז היא פטורה מן האיבום והיא אסורה להיבה משום אשת אח, ולפיכך חולצת ולא מתייבמת. ממשיך הרמב״ם בהלכת את וב, באמת דברים אמורים שאם אמרה ניתן לי בן ומת בעלי ואחר כך מת בני, ניתרת בחליצה, ושהייתה אישה פסולה לכהונה מתחילתה, שהייתה אישה פסולה לכהונה עוד לפני עדותה בבית הדין. כגון שהייתה אישה גרושה, שעוד לפני שניסה לבעל זה, הייתה נשואה לאדם אחר ונתגרשה ממנו. או חללה, שנולדה מאיסורי כהונה, ששתי נשים אלו אסורות לכהן מן התורה, או שלא הייתה פסולה לכהונה, אלא שאמרה האישה במערה היינו כשמתו בעלי ובני ולא היו עמנו אנשים נוספים שראו את הדבר, שבשני המקרים הללו אין חשש בחליצתה. אבל אם אין הדבר כן, אלא שהייתה האישה כשרה לכהונה קודם לכן ואמרה שמתו בעלה ובנה במקום שמצויים בו אנשים, אינה חולצת, מפני שאנו חוששים שמא תחלוץ האישה ואחר כך יבואו העדים ויעידו שהדבר היה כמו שאמרה, ואכן הבעל מת תחילה ואחר כך מת הבן, ולא הייתה האישה חייבת בחליצה, ונמצאת חליצה זו אינה כלום, שלא נאסרה לכהן בחליצה זו כי נעשתה בטעות, ותנסה לכהן, ויראה רואה אותה שחלצה להיבמה ואחר כך ניסית לכהן, וידמה שהחלוצה מותרת לכהונה, והוא הרואה אינו יודע בעידים שבאו והעידו כדבריה, ועל ידי זה נתברר שלא הייתה צריכה חליצה, וחליצה שחלצה אינה כלום, אלא יסבור שלמרות שהייתה צריכה חליצה, וחלצו אותה כדין, בכל אופן התירו לה להינסה לכהן, ויתה לחשוב שחלוצה מותרת לכהונה, לפיכך במקרה זה לא תחלוץ ולא תתייבם, אלא תישאר בחזקת זקוקה ליבם, כמו בשעה שיצא מאיתנו שהיא הייתה ללא בנים, עד שיבואו עדים ויעידו שמת הבעל ואחר כך מת הבן ותיפטר מן החליצה, או שיעידו שמת הבן ואחר כך מת הבעל ואז היא תתייבם. ומה שאין לנו אומרים שתחלוץ ליבמה ותהיה אסורה לכהן, וכך נרוויח שתהיה מותרת להתחתן עם ישראל, מבאר הריטבו שישנו חשש שהאישה לא תעמוד באיסור זה, מכיוון שיודעת שחליצה אינה כלום. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, וכן אישה שהלך בעלה וצרתה אשתו השנייה של בעלה למדינת הים, ולא היו לבעלה בנים בשעה שיצא למדינת הים, ובאו עדים ואמרו לה מת בעלך, הרי זו לא תחלוץ מטעם שיבר הרמב״ם בהמשך ההלכה, וגם לא תתייבם לעולם, והטעם שלא תתייבם מחשש שמצרתה שבמדינת הים התאברה וילדה ולד של קיימה, והן פטורות מן האיבום ואסורות על היבם כדין אשת אח שיש לו בנים, ולפיכך תישאר באיסורה עד שהיא ודה עם ילדה צרתה והיא פטורה מן האיבום ומן החליצה ותנסה למי שתרצה, או לא ילדה צרתה ותתייבם או תחלוץ. אך כאן נשאלת השאלה, ולמה לא תחלוץ האישה אחר 9 חודשים ממיטת הבעל? דיינו שאומנם בתוך 9 חודשים ממיטת הבעל היא איננה יכולה לחלוץ, שם הצרתה מעוברת ואי אפשר לחלוץ כאשר אחת מהיבמות מעוברת. אך לאחר 9 חודשים מדוע לא תחלוץ? הרי גם אם צרתה התאברה, הרי היא כבר ילדה ובוודאי אינה מעוברת. ותהיה מותרת לזר על כל פנים, דיינו ממה נפשך? שאם נתאברה צרתה וילדה ולד של קיימה, הרי נפטרה זו, שהרי ניח בעלה בנים אחריו, וחליצתה אינה כלום. ואם לא ילדה צרתה ולד של קיימה, הרי כבר נחלצה והותרה להינשא. הרי התשובה לכך היא שבדומה לדין שבהלכה הקודמת, גם כאן גזרה שמא יוודע על ידי עדים לאחר החליצה שילדה צרתה הבלת של קיימה הפותר אותה מהחליצה והאיבום. ונמצאת חליצה זו שאינה חליצה כלל, ואינה אוסרת אותה להינשא לכהן, ותינשא האישה לכהן אחר שנחלצה, ויאמר הרואה את החליצה ואת הנישואין לכהן שאחריה, שאותו רואה לא ידע בעדים שבאו שנולד לבעלה הבלת של קיימה, והתברר שהחליצה אינה כלום ולפיכך ניסית לכהן, אלא אותו רואה יחשוב בטעות שחליצתה היא חליצה גמורה, והעובדה שהיא ניסית אחר כך לכהן היא משום שחלוצה מותרת לכהן, ויעיד לאחרים שראה אותה חלוצה ניסית לכהונה על פי בית דין. לפיכך, מכיוון שסיבת הגזרה היא שמא תינשא לכהן לאחר החליצה ויבואו להתיר חלוצה לכהן, אם הייתה אישה אסורה לכהונה מתחילתה, כגון שהייתה חללה או גרושה מנישואים קודמים ואין לחוש שלאחר החליצה תינשא לכהן, הרי זו חולצת לאחר 9 חודשים ממיטת הבעל, ואחר כך תינשא לזר. אך זהו רק בנוגע לאישה שנשארה כאן ולא הלכה עם בעלה למדינת הים, שאיננה יכולה לדעת האם צרתה ילדה. אבל זו הצרה שהייתה עם בעלה כשמת במדינת הים, תמתין 90 יום כי שאר היבמות הממתינות 90 יום לאחר מיטת הבעל מחשש שהן מעוברות ואינן ראויות לאיבום ולחליצה, ותחלוץ או תתייבם. משחלפו 90 יום והתברר שאינה מעוברת, תחלוץ או תתייבם כי שאר היבמות, ולא תחוש לצרתה שבמדינה האחרת, היא איננה צריכה לחשוש לצרתה שנשארה במקומה שמא נתעברה מן הבעל לפני שיצא למדינת הים, ולאחר שהבעל יצא למדינת הים ילדה זו ולד של קיימה, שמחשש זה היה אסור לה לחלוץ ולהתייבם כמו צרתה שנשארה במקומה, הועיל ולא היה בעלה אימה במדינה ולא היה יכול לבוא עליה כדי שתתעבר ממנו. ומכיוון שבשעה שיצאו ללכת למדינת הים הייתה אישה בחזקת שאינה מעוברת, איננו חוששים שמה בכל אופן הייתה מעוברת ולא הוכר וברא. הלכה י' זין, האישה שמת בעלה בלא בנים ולא היו לו אחים, והייתה לחמות במדינת הים, שאימו של בעלה הייתה במדינת הים, איננה חוששת שמילדה חמותה בן, וכבר ניתן ליבם במדינה אחרת, והיא זקוקה לאיבום ואסור לה להינשא לזר, משום שלא גזרו בדבר זה, אלא נעמיד אותה על חזקתה, שהוחזקה להיות מותרת להינשא לאחר מיטת בעלה, והרי מותרת להינשא, והוא הדין לאישה שמת בעלה, והיה לו בן ממנה או מאישה אחרת במדינה אחרת, הרי זו מותרת להינשא לזר, ואין חוששים שמא מת הבן קודם שמת האב, והתחייבה האישה באיבום או בחליצה, אלא עמד אותה על חזקתה שהוחזקה להיות מותרת להינשא לזרים לאחר מיטת בעלה. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, ואם יצאת חמותה מעוברת למדינת הים ואחר כך מת בעלה ללא בנים, הרי זו האישה חוששת שמא ילדה חמותה ולד בן קיימה, ולא תינשא האישה לזר עד שתדע מהיה סוף עיבור חמותה, שמא נולד ליבם קודם מיטת הבעל ונתחייבה באיבום והיא אסורה להינשא לזר. הלכה יוטט, האישה שהלך בעלה ובנה למדינת הים, ובאו עדים ואמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך, ויוצא שבשעה שמת בעלה הוא השאיר אחריו בן ולא התחייבה האישה באיבום, וניסית לזר על פי עדותם, ואחר כך הוזמו העדים, ונודע על ידי עדים אחרים שחילוף היו הדברים, שמת הבן ואחר כך מת האב, ואם כן היא הייתה חייבת באיבום, ובניסויה היא עברה לאיסור של יבמה לזר, הרי הדין הוא שתצא האישה מבעלה השני והבלד שילדה מנישואיה לא קשר להינשא לכל אדם ואין לו דין ממזר, משום שנולד מאיסור יבמה לזר שהוא איסור לב ואין בו קרת ואין ממזר, אלא נולד מחיובי קרת. ואם אמרו לה עדים מת בנך בחיי אביו ואחר כך מת בעלך, שעל פי זה האישה זקוקה לאיבום, ועל פי דבריהם נתייבמה לאחיו של בעלה, ואחר כך נודע שחילוף היו הדברים, שמת האב ואחר כך מת הבן והאיבום היה בטעות, הרי הדין הוא שתצא האישה מן היבם שהיא אסורה עליו באיסור אשת אח, והבלד שילדה מהיבם בן שנולד לפני השמועה, לפני שנודע שמת האב אחר כך מת הבן, או שנולד לאחר השמועה, הרי הוא ממזר משום שנולד מאיסור אשת אח שיש בו קרת. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.